אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. בפרק הזה תשמעו סקירה רחבה על כמה עניינים מעשיים בהם כרוכה הכניסה לעולם הביטקוין. בראש ובראשונה נדבר על סוגי הארנקים השונים ועל הדרכים בהן אפשר לקנות את הביטקוינים הראשונים שלנו. נציג את ההבדלים בין קנייה מאנשים פרטיים, מחלפנים מבורסות בארץ ובעולם, מכספומטים, מסניפי המרה ועוד. כמו כן, נדבר על כל הדרכים בהן ניתן לשמור את הביטקוין ולהשתמש בו, כגון צומת מלא, ארנק SPV, ארנקי נייר וחומרה, מולטיסיג, ארנקי צד שלישי וארנקים היברידים. מגיש ההרצאה הוא מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי.
ערב טוב, ברוכים הבאים. אז כמו שהיה לציג, אנחנו פה בסדרת הרצאות יסודות הביטקוין. כל שבוע אנחנו מעבירים פה הרצאה על נושא אחר בעולם הביטקוין. והיום אנחנו נדבר על כמה עניינים מעשיים שמישהו שמנסה להיכנס לעולם הביטקוין צריך להתעסק איתם, עם דגש על סוגים שונים של ארנקים שבהם אפשר לשמור ביטקוין, ודרכים שונות לקנות ביטקוין. עכשיו, אני לא ארחיב על שום דבר, זאת סקירה כללית שפשוט מציגה הרבה אפשרויות שונות, להבין מה ההבדלים ביניהם, מה היתרונות, מה החסרונות. מי שכמובן מעוניין ללמוד יותר בהרחבה על אחד הדברים שאני אציג, אז כמובן יש גם בסדרה הזאת של יסודות הביטקוין, בהרצאות בעבר, חלקן התייחסו ספציפית לאחת הדוגמאות, גם בהרצאות בעתיד, וכמובן תמיד אפשר לבוא לשגרירות הביטקוין, לשאול, להתייעץ, וגם בקבוצת הפייסבוק, נקראת ביטקוין הקהילה הישראלית. אבל פה אני אתמקד בסקירה יותר כללית, ולמעשה אז קודם כל, בן אדם שרק עכשיו נכנס לזה, מנסה להשיג את הביטקוינים הראשונים שלו. הדבר הראשון שהוא צריך זה איזשהו ארנק ביטקוין. יש הרבה סוגים של ארנקים, אני אתן כמה דוגמאות להם בהמשך, אבל אחד הדברים שהרבה אנשים מתחילים איתם זה ארנק ביטקוין לטלפון סלולרי, כן, אפליקציה שמתקינים על המכשיר הסלולרי, כאשר מי שיש לו מכשיר אנדרואיד, יש לו קצת יותר אפשרויות מאשר לאייפון, אז פה נתתי דוגמה של ארנק שנקרא מייסיליום, זה לא כולם הכי ממליצים עליו, אבל זה ארנק פופולרי, עושה את העבודה די ותיק, כמו כל אפליקציה אחרת, שאוהבים אנחנו באנדרואיד, עם לפלייסטור, עושים מתקינים, פותחים, יש לנו ארנק, ועכשיו ברגע שיש לנו ארנק ביטקוין, אנחנו יכולים להתחיל לקבל ביטקוין. עכשיו, כמה דברים חשובים שאנחנו רואים פה, הדבר הזה, יש פה איזשהו טקסט, כל מיני ספרות ואותיות כאלה, זה מה שנקרא כתובת ביטקוין, שזה מקביל איכשהו למספר חשבון בנק. כמו אם כשאני רוצה שמישהו יבצע אליי העברה בנקאית, אני נותן לו את מספר החשבון שלי, אז פה אם אני רוצה שמישהו יעביר אליי ביטקוין, אני נותן לו את הכתובת ביטקוין שלי, וכך הוא יודע לאן לשלוח. עכשיו, אותה כתובת מפריעה גם פה בצורה של קוד QR שאפשר לסרוק. אז אוקיי, אז ברגע שיש לי ארנק ביטקוין, אני רוצה להשיג קצת ביטקוינים. עכשיו, כרגע בישראל המטבע הדומיננטי הוא שקלים, אז כמו כל דבר אחר שאני רוצה בדרך כלל, אם אני רוצה או צ'יט או סום מחשב או לא יודע מה, אז ברוב המקרים אני אשלם שקלים תמורתו, גם אם אני רוצה ביטקוין, הדרך הכי נוחה ופשוטה זה פשוט לקנות אותו בתשלום בשקלים, ויש כמה וכמה דרכים לעשות את זה, אבל חשוב לזכור שביטקוין הוא מטבע מבוזר, כן? אין מפקדת ביטקוין העולמית, כשאני קונה ביטקוין, אני לא קונה את זה מהכספת של ביטקוין, והשקלים שאני אעביר בשביל לקנות את הביטקוין, לא שמורים איפשהו במפקדה של ביטקוין, אלא תמיד כשאני קונה ביטקוין, אני קונה ממישהו אחר שיש לו, כן? זה פיר טו פיר, אם יש מישהו אחר בעולם שיש לו ביטקוין והוא רוצה את השקלים שלי, אני יכול להביא לו שקלים והוא ייתן לי מהביטקוינים שיש לו, וזה יכול להיות סתם בן אדם מהרחוב, זה יכול להיות חלפן, זה יכול להיות כל דבר, ויש רק יוצא דופן אחד למה שאמרתי כרגע, שזה העניין של קריאה, כן? הביטקוינים, לפני שהם שייכים למי שהם קודם כל נוצרים בתהליך שנקרא קריאה, שאני לא אדבר עליו בכלל, אבל זאת סוג של הדרך השנייה להשיג ביטקוינים, לייצר אותם מאפס בתהליך של קריאה, אני לא אדבר על זה בכלל. אז לכן הדרך להשיג ביטקוינים זה ממישהו שיש לו, שמוכן לתת לי אותם או תמורת שקלים, או תמורת מוצר או שירות שנתתי לו, ולמעשה האפשרות הכי בסיסית זה פשוט מאדם פרטי, כן? אני יכול לבוא לבן אדם ברחוב, לשאול אותו, תגיד, יש לך ביטקוין, ומתברר שכן, ורוצה למכור אותם, אני יכול להעביר לו שקלים, הוא יעביר לי ביטקוינים, וזה, בעצם זה שזה, שזאת אפשרות, זה מתקשר למה שמעתי, כן? שזה הכל פיר טו פיר, תמיד אני מקבל ביטקוין מישהו אחר שיש לו, אבל הקונספט הזה של לקנות ביטקוין מכל מיני אנשים פרטיים, אני לא הכי ממליץ עליו, למרות שיש הרבה שעושים את זה, ואין עם זה בעיה יותר מדי גדולה, אבל יש עם זה כמה סיכונים, אוקיי, קודם כל יש בזה הרבה תרחה, כן, בשביל לקנות באופן הזה, אני צריך להתחיל לחפש מישהו שרוצה למכור לי, ואז אני צריך להיפגש איתו ולעשות עסקה, וזה די מסורבל ביחס להרבה אפשרויות אחרות. יש פה גם סיכונים שאותו בן אדם שאני עושה איתו את העסקה, שאני לא יודע מי הוא, לא פגשתי אותו וזה, יכול להיות שינסה לרמות אותי, יכול להיות שינסה לשדוד אותי, גם אם אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאני כרגע בן אדם מתחיל בתחום שכרגע קונה את הביטקוין מראשונים שלו, כנראה אני גם לא בדיוק יודע איך הכל עובד, ואני לא יודע איך האפליקציה עובדת, ואני לא יודע לזהות אם באמת קיבלתי ביטקוינים או לא, ויכול להיות שנרצה לסמוך עליו, שהוא יראה לי מה לעשות, ויגיד לי, הנה, כן, הבאתי לך ביטקוינים, ויכול להיות שהוא בעצם ינסה לעבוד עליי, וכמובן גם היו הרבה מקרים כאלה. כמובן, יש גם יתרונות לשיטה הזאת, כן, אם אני עושה את זה עם אדם פרטי שרוצה למכור, אז אני חוסך עמלות שירות לחלפן מסודר וכולי. אבל מה שרוב האנשים עושים כשהם רוצים לקנות ביטקוין, הם הולכים לאיזשהו שירות חלפנות, כאשר בקטגוריה הזאת הגדולים ביותר בארץ ביטס אוף גולד, שככה נראה אתר בית שלהם. עכשיו, כשבעצם אני רוצה לקנות מהם ביטקוין, אז קודם כל אני צריך להירשם, אני יוצר חשבון באתר של ביטס אוף גולד, ואני ממלא כל מיני פרטים, כאשר אחד מהדברים החשובים פה, אז אתם רואים, הם רוצים שאני אמלא את הכתובת שלי, את המספר הזהות שלי, והם גם רוצים שאני אעלה איזשהו מסמך מזהה, או תעודת זהות, או רישיון, משהו כזה, בלי שאני נותן להם את הפרטים המזהים האלה, הם לא ידברו איתי בכלל, וזה חלק מתהליך שנקרא KYC, Know Your Customer, שזה כל שירות פיננסי חייב לעשות, כחלק מהמאמצים, מה שנקרא AML, Anti-Money Laundering, או פעילות נגד הלבנת הון, בשביל שלא תשתמשו חלילה בשירותים שלהם בשביל להלבין הון, אז הם דורשים פרטים מזהים, וככל שאתם עושים עסקה בסכומים יותר גדולים, כך הדרישות הולכות ועולות. כן, אם אני סתם עושה עסקה קטנה, אז אני מעלה את התעודת זהות שלי וזה בסדר. אם אני מתחיל לעשות כבר עסקאות יותר גדולות, אני צריך לעשות פגישה אישית, ולחתום על תפסים ולמלא הצהרות וכולי וכולי. במקרה, אחרי שעשיתי את זה, כאמור, אני באתר של ביטס אוף גולד, יצרתי חשבון, נתתי את כל הפרטים של ה-KYC, ואז אני ממשיך בעסקה, כן, אני בוחר מה אני רוצה לקנות, במקרה של ביטס אוף גולד, הם מוכרים גם ביטקוין וגם משהו אחר שנקרא אתריום, אז אני כותב כמה אני רוצה לקנות, באיזו אפשרות אני רוצה לשלם, כאשר יש פה אפשרות של כרטיס אשראי שאני לא אדבר עליה הרבה, זה בדרך כלל לא מומלץ, כי זה הרבה יותר יקר לקנות בכרטיס אשראי מכל מיני סיבות, על מזומן אני אדבר קצת יותר בהמשך, אבל דרך הסטנדרטית היא באמצעות העברה בנקאית, כן, שהולכים נגיד לאתר של הבנק, ולוחצים על בקשה לעשות העברה לחשבון של ביטס אוף גולד. נגיד בחרתי באפשרות הזאת, אז יש פה איזשהו מסך, שאני רואה כמה שקלים אני רוצה להעביר, כן, זה אני קובע. עכשיו הם כותבים פה הערכה לכמה ביטקוינים אני אקבל, חשוב להבין שזאת רק הערכה, כן? למה? כי קודם כל, השער של הביטקוין משתנה כל הזמן. אז אם היום 5,000 שקלים שווים כמות כזאת של ביטקוינים, יכול להיות שמחר עוד שבוע זה ישתנה. עכשיו, ביטס אוף גולד לא רוצים לקחת סיכון, כן? כלומר, הם נועלים עבורי את השער, רק שהם בעצמם קונים בזירות בחול, בשביל שיהיה להם איפה להביא לי. עכשיו, כרגע, כשרק פתחתי את ההזמנה, הם לא יודעים בכלל שאני אעביר את הכסף. כן, אם, נגיד, הם היו מתחייבים לי לשער מראש, ונגיד שהם היו קונים את הביטקוינים שיהיה להם להביא לי, ואז החלטתי שאני מתחרט, אני לא מעביר את הכסף, אז יצא, ונגיד שגם השער של ביטקוין ירד מאז, זה יוצא שביטס אוף גולד הפסידו מזה, כן, הם קנו, ואז הם יצטרכו למכור, ויש להם הפסד. לכן הם לא יכולים להתחייב לשער מראש, אלא הם קובעים את השער ברגע שמקבלים את הכסף. כן, כשהם קיבלו את השקלים שלי, אז הם יודעים שבאמת אני מתקדם עם העסקה, ואז הם קונים ביטקוין בבורסות בחול, והם נותנים לי שער לפי השער שזה עלה להם. עכשיו, עוד משהו שאנחנו רואים פה במסך הזה, זה שאני צריך לכתוב פה את הכתובת ביטקוין של הארנק שלי. כי אני אעביר להם שקלים, ברגע שהשקלים יגיעו, הם רוצים לשלוח לי את הביטקוינים, צריכים לדעת לאן לשלוח. אז אותה כתובת שראינו פה, אז אני יוצא מהארנק, כן, אני כמובן לא אתחיל להקליד אותה, אני אעשה copy-paste או משהו כזה, אז אותה אני לוקח ואני שם פה, ואז ברגע שהם יקבלו את השקלים שלי, הם יודעים לאן הם צריכים לשלוח את הביטקוין. אוקיי, אז אני דיברתי פה הרבה על ביטס אוף גולד, עכשיו העסק השני הגדול בארץ, שנותן שירות דומה, זה B2C, שגם הם, כמו ביטס אוף גולד, עם ותק של 6 שנים בערך, ועכשיו B2C, בגדול זה אותו רעיון, כן, זה גם חברה ישראלית, שאני יכול להעביר אליהם שקלים ולקבל ביטקוינים בסוף, אבל הם עובדים בצורה שהיא קצת אחרת. כלומר, לעומת ביטס אוף גולד, שהם שירות חלפנות, שאני מעביר להם שקלים והם מעבירים לי ביטקוינים, B2C זה בורסה או זירת מסחר, כלומר, אני לא באמת קונה ביטקוינים מ-B2C, מה שהם עושים זה בעצם מתווכים בין קונים ומוכרים. כן, אז איך זה עובד? אז אני, כשאני מעביר, כאילו גם ב-B2C אני צריך ליצור חשבון ולהעלות מסמכים ו-KYC וכל זה, ברגע שעשיתי את כל זה אני יכול לעשות עברה בנקאית של שקלים ל-B2C, אבל זה שאני מעביר להם את השקלים, זה לא תשלום עבור איזושהי עסקה, אלא זה בעצם איזושהי הפקדה. ברגע שהשקלים שלי מועברים ל-B2C, אז בעצם השקלים האלה מופקדים בחשבון, יש לי ב-B2C, באופן שמזכיר אולי מה שקורה בבנק, כן? כמו שבבנק יש לי שקלים שמופקדים בחשבון, גם ב-B2C יש שקלים שמופקדים בחשבון, ובינתיים הם יושבים שם, יש לי שקלים. עכשיו, מהצד השני, יכול להיות שיש מישהו שרוצה למכור ביטקוינים, אז הוא כנראה יעביר ביטקוינים ל-B2C, ועכשיו הם יהיו מופקדים ב-B2C. ואז אני, כשיש לי שקלים, אני יכול ליצור פקודה, כן? או הוראה, כלומר, שאני אומר, אני רוצה לקנות ביטקוין אחד, תמורת 10,000 שקלים. ואז אם מוצאים מישהו אחר, שלהפך, שיש לו ביטקוין, רוצה למכור אותו תמורת 10,000 שקלים, אז הם מצליבים את הבקשה שלי עם הבקשה שלו, ואז בחשבון שלי הם מורידים 10,000 שקל ומגדילים ביטקוין אחד, מהחשבון של הבחור השני הם מורידים ביטקוין אחד, מעלים ב-10,000 שקל. ככה שסך הכל נשאר זהה, רק זה עבר מצד לצד. ואז אחרי שעשיתי את זה, אז יש לי ביטקוין שמופקד בזירה, שאיתו אני יכול או למשוך אותו לארנק שלי, כן, בהמשך אני אדבר עוד קצת על ארנקים, אבל אחרי שיצרתי ארנק שבו אני רוצה לשמור את הביטקוינים שלי, אז אני יכול למשוך את הביטקוין מהבורסה, מ-B2C אליי. אפשרות אחרת זה פשוט להשאיר את הביטקוין שם, שיש ב-B2C ישמרו לי עליו, שזה מפקד לי בחשבון. עכשיו, זה לא מאוד מומלץ, למרות ש-B2C בורסה מאוד אמינה, ותיקה, אפשר לסמוך עליהם יותר על כל דבר אחר מתחום, אבל אפילו כשזה הדבר הכי אמין בעולם, לא מומלץ לשמוע את הביטקוינים שלך אצל מישהו אחר, מכל מיני סיבות שאני אדבר עוד בהמשך. כמובן שאני לא חייב למהר, כן, אחרי שנגיד קניתי את הביטקוין, אולי למחרת פתאום השער יעלה ואז יתחשק למכור, אז אני יכול כאילו לתת פקודה למחירה את הביטקוין, וככה אני יכול כל הזמן לתת פקודות, קנייה ומחירה, שזה משהו שאפשר ב-B2C לעשות, ב-Bits of Gold זה כבר פחות, כן? כי ב-Bits of Gold, כל עסקה קנייה המחירה שאני עושה, אני חייב להעביר את הכסף ולקבל את הכסף השני. ב-B2C אפשר לעשות את הפעולות מסחר, כשזה עדיין נמצא הכל בתוך הבורסה. אז היתרון, כאילו, אוקיי, אז היתרון הגדול שהשתמש במודל של בורסה כמו B2C, זה שהעמלות הרבה יותר נמוכות, בגלל שהם לא צריכים לספק את הנזילות בעצמם, רק מתווכים בין הקונים והמוכרים, אז העלות שלהם הכל עסקה יותר נמוכה, וגם העמלה הרבה יותר נמוכה באופן משמעותי. מצד שני, החסרונות זה שזה יכול להיות קצת יותר מורכב לאנשים חדשים, כן? לעומת ביטס אוף גולד שפשוט מעבירים שקלים מקבלים ביטקוינים, פה צריך להפקיד ואז לתת פקודה, ואז לפי איך שאני עושה זה או מרקט או לימיט, או שההורה שלי נכנסת ונשארת, או שהיא מתבצעת באותו רגע לפי זה. זה משהו שהוא לא באמת מסובך, אבל יכול להיות שלאדם שרק מתחיל זה יהיה קצת יותר מורכב. והעניין השני זה שזאת בורסה ישראלית, שהשוק הוא שוק ישראלי, ומי שנותן את ההוראות של הקנייה ומכירה זה בדרך כלל עוד ישראלים. ישראל זאת מדינה קטנה, אז סך הכל השוק הזה הוא יותר קטן, שזה אומר שכשאני בא ואני רוצה, נגיד, לקנות ביטקוינים, יכול להיות שלא יימצא מישהו שרוצה למכור באותו מחיר, ואז אני אצטרך למצוא אנשים שמוכנים למכור רק בשער יותר גבוה. כן, אז בעצם זה שאני קניתי, אני מעלה את המחיר, זה משהו שנקרא סליפאג' בעגה המקצועית, ואז בגלל הדבר הזה, יכול להיות שהשער בסוף הוא יותר גבוה מכמה שראיתי מקודם, אז בהתאם הסיטואציה יכול להיות שעדיין גם הסליפג' הזה זה יהיה יותר זול מאשר בביטס אוף גולד בגלל שהעמלות יותר נמוכות, או יכול להיות שלא, צריך לבדוק כל מקרה לגופו. אוקיי, אז כל מה שאמרתי עכשיו יוצא מתוך הנחה שהכסף שיש לנו בחשבון בנק הוא באמת שלנו, וכשאנחנו נותנים הוראה לבנק לבצע העברה לביטס אוף גולד או לבי-טו-סי, אז הם באמת עושים את זה. זאת הנחה שהיא לא לגמרי נכונה, והבנקים כאילו יש להם יכולת להגביל מה אנחנו יכולים לעשות או לא לעשות עם הכסף שלנו, ויכול מאוד להיות שכשנרצה לבצע את העברה של השקלים לביטס אוף גולד לבי-טו-סי, הבנק יגיד לא, אנחנו לא מוכנים לזה מכל מיני סיבות ותירוצים. זאת תופעה שהיא יחסית נפוצה לצערי, כן, זה לא תמיד קורה, כן, יש גם אנשים שמצליחים לקנות ביטקוין והכל בסדר, אבל יש גם הרבה אנשים שמנסים והבנק מערים עליהם קשיים, אז זאת בעיה, אנחנו מנסים לקדם כל מיני פתרונות עבורה, אבל זה מה שצריך להכיר שיכול לקרות. עכשיו, אם אנחנו לא רוצים לעבוד דרך הבנק, אז יש כל מיני אפשרויות של תשלום במזומן. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, זה המכונה שנקראת כספומט ביטקוין, שהרעיון הוא שאפשר לבוא אליו, להכניס לתוכו שטרות של שקלים, ולקבל בתמורה ביטקוין. עכשיו, למרות שאנחנו קוראים לו כספומט, וזה אמור להיות כאילו מכונה שעובדת אוטומטית, ברוב המקרים, ליד כל מכונה כזאת, יהיה, קודם כל למכונה יש איזושהי חברה שמפעילה אותה, כן? למשל, יש בשגרירות הביטקוין, מכונה שדומה לזאת, שבעצם מופעלת על ידי ביטס אוף גולד, אז למעשה זאת החברה שעומדת מאחורה, וקונה ברקע את הביטקוינים ושולחת אותם וכולי, ויש מכונות אחרות שמופעלות על ידי חברות אחרות, בדרך כלל ליד המכונה איזשהו נציג אנושי של אותה חברה, שגם יעזור בטיפול של המכונה, וגם יאסוף פרטים מזהים בכל מה שצריך. אז בעצם מסוג המכונה יש כאלה, שאפשר בין רק לקנות ביטקוין, יש גם כאלה שאפשר למכור ביטקוין, כן, להעביר למכונה ביטקוינים, והיא מוציאה שטרות של שקלים. עכשיו, יש גם עוד אפשרויות של קנייה במזומן, כן, יש כמה סניפי צ'אנג' בארץ הזה, אותם סניפים שוותיקים, כשבהם ממירים בדרך כלל דולרים, שקלים, יורו, דברים כאלה, יש ביניהם כאלה שגם תומכים בביטקוין, שאפשר לבוא ולשלם שטרות מזומן של שקלים לקבל ביטקוינים. עכשיו זה כאילו, זה טוב בלעקוף את הבעיה של הבנקים, שמערימים קשיים באופן כנראה בלתי חוקי, אבל זה לא דרך לעקוף את הרגולציה, כן? כלומר, גם בסניפים האלה עדיין צריך להזדהות, עדיין צריך לעבור KYC, בהתאם לסכומים, אבל זה כן, כן יכול להיות מענה כשהבנקים לא מתפקדים. אוקיי, אני עכשיו דיברתי על כל מיני שירותים וחלפנים שיש בארץ, חברות ישראליות, אבל אנחנו לא המדינה היחידה בעולם, יש גם בורסות שהן יותר בינלאומיות, כן, של איזושהי חברה בחול, שיותר גם מכוונת לקהל בינלאומי. הוותיקה ביותר בקטגוריה הזאת שעדיין קיימת זאת ביטסטמפ, יש פה דוגמה של האתר שלהם. עכשיו, בדרך כלל הדברים האלה עובדים במודל מאוד דומה ל-B2C, כן, זה בורסה עם איזשהו ספר הוראות, שכל אחד מפקיד כספים ונותן פקודות קנייה ומחירה. עכשיו, בורסה כזאת שהיא בינלאומית, אז היתרון הגדול על בורסה ישראלית כמו B2C, זה שהשוק הרבה יותר רחב וגדול, ואז בדרך כלל גם העמלות יותר נמוכות, גם הסליפאג' יותר נמוך, כן, אם אני רוצה לקנות גם בסכומים גדולים, אז ימצא מי שמוכן למכור את זה בשערים הנוכחיים. הבעיה היא שקודם כל צריך להעביר אליהם את הכסף. עכשיו, רובנו, רוב הקניות שאנחנו עושים באינטרנט, זה באמצעות כרטיס אשראי, שזה בחלק מהמקרים גם אפשר לשלם בכרטיס אשראי. הבעיה היא שזה יותר יקר גם כי חברת כרטיסי אשראי עצמה גובה עמלות מהמקבל שהם מגלגלים את זה הלאה, כן, זה בגלל שהמרווחים פה כל כך נמוכים, אז עלויות כאלה זה משהו שחייבים לגלגל ללקוח, וגם יש עם כרטיסי אשראי כל מיני בעיות של הונאות, שזה בעיקר משחק תפקיד במשהו כמו ביטקוין, שאם שילמתי בכרטיס אשראי וקיבלתי ביטקוין, הביטקוין זה כבר משהו נזיל, ומשהו שאי אפשר לבטל וכולי, אז אם יתברר שבכלל עשיתי את העסקה מכרטיס אשראי גנוב, או שביטלתי את העסקה, לא יודע מה, אז בסוף הבורסה היא זאת שאוכלת אותה, אז בשביל לחסות את הסיכונים האלה בצורה כזו או אחרת, אז יש עוד כמה אחוזי עמלה על הכרטיס אשראי. אז זה מביא אותנו לאפשרות השנייה, שזה העברה בנקאית, כן, אפשר לעשות גם העברה בנקאית לחשבון בנק בחול. הבעיה היא שזה קודם כל הרבה יותר יקר, זה תלוי בכל מיני דברים, וזה יכול להיות בקלות כמה עשרות דולרים של עמלה לעשות העברה, גם אם זה בסכום נמוך, וזה גם יכול לקחת הרבה יותר זמן, במקרה הטוב כמה ימים, במקרה יותר גרוע כמה שבועות. גם התהליך KYC מולם יכול להיות לפעמים קצת יותר מסורבל, כי הם ירצו גם נגיד שנשלח להם כל מיני הוכחות שאנחנו באמת גרים איפה שאנחנו אומרים שאנחנו, והכוחות שנוכל למצוא בדרך כלל תהיינה בעברית, ולא בטוח שהם ידעו לקרוא את העברית, לפעמים זה קצת יותר מסורבל, זה שוב, אפשר להתגבר על זה, אבל זה יכול להיות קצת יותר קשה. אוקיי, יש מושג של Decentralized Exchange, בורסה מבוזרת, זה בעיקר Buzzword, רוב הדברים שמציגים את עצמם כבורסה מבוזרת, זה כנראה או לא באמת מבוזר, או לא באמת בורסה, יש כאלה שהן קצת יותר טובות מאחרות, אז כאילו שרה כתבה בבלוג של Efficient Frontier סקירה של כל מיני בורסות מבוזרות לכאורה, יש כמה כאלה שהן קצת יותר טובות, אבל בגדול זה לא משהו שהוא מאוד נפוץ, או שבשלב זה אני יכול להמליץ עליו, אולי בעתיד השוק כזה קצת יותר התפתח. בסדר, אז זאת הייתה סקירה של כמה מהמקומות שבהם אפשר לקנות ביטקוין, אז עכשיו יש עוד כמה דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אז קודם כל מה עושים עם הביטקוין אחרי שקנינו אותו. אז אחד הדברים שהכי מומלצים לעשות זה לשלם איתו בחנויות ובעסקים שמקבלים תשלום בביטקוין. עכשיו פה אני נתתי כמה דוגמאות של מסכים מתוך האפליקציה מייסילום שהזכרתי קודם, כאשר קודם כל מהצד של... אוקיי, זה בעצם המסך הראשי של האפליקציה. עכשיו, אם נגיד אני עכשיו בכובע של בעל עסק שרוצה לקבל תשלום בביטקוין, אז ברוב העסקים כנראה השתמשו באיזושהי מערכת סליקה שתנהל להם את כל העניין הזה. מי שרוצה להישאר במשהו פשוט, אז העסק יכול לקבל ביטקוין, בעצם זה פשוט שיהיה לו ארנק ביטקוין רגיל, כמו שכל משתמש יוצר ארנק, גם הבעל עסק יכול ליצור ארנק, זה יכול להיות המסיליום. אז כשהוא מנסה בעצם לקבל תשלום מהלקוח, אז במסך הראשי הוא לחץ פה על רסיב, ואז הוא יקבל מסך כזה, שבו יש כמה דברים. אז קודם כל את הכתובת, הדבר הזה, רואים פה בקוד QR קצת יותר גדול, שיהיה קל יותר לסרוק. האמת, לא יודע, אם רוצים אני יכול לעשות איזושהי הדגמה קטנה, אבל ברמת העיקרון, אם אני לוקח את הטלפון שלי, ואני פותח איזשהו ארנק, אז אני יכול פשוט את הקוד הזה לסרוק. כן, עכשיו אחרי שסרקתי את זה, אז האפליקציה שלי יודעת לאן אני רוצה לשלוח, ואז אני יכול לכתוב סכום ולשלוח. עכשיו עוד משהו שכאילו פה המוכר, כן, המקבל יכול לעשות, זה לרשום את הסכום, כן, הוא יכול נגיד לכתוב פה כמה ביטקוין הוא רוצה לקבל, או אפשר גם להגדיר את זה בשקלים כמה הוא רוצה לקבל, ואז כשהלקוח סורק את זה, אז זה ישר רושם לו מה הסכום. אז נגיד שקניתי פלאפל, לא יודע, כמה מנות ב-100 שקל, אז המוכר יכול באפליקציה שלו לפתוח את זה, להקליד 100 שקל, ואז כשאני סורק את זה, אז האפליקציה שלי יודעת גם לאן לשלוח, גם כמה לשלוח, וכולי. עכשיו, מהצד של השולח, אז אני הלקוח, אני רוצה לשלוח, יש לי כפתור סנד, ואז הוא פותח לי את המסך הזה, שהוא שואל אותי קודם כל, לאן אני רוצה לשלוח, זה דרך הכי נפוצה בארנקים סלולריים, זה סקן QR קוד, ואז אני יכול לסרוק קוד, והוא יודע לאן אני רוצה לשלוח. יש גם אפשרות כמו להקליד בעצמי את הכתובת, או להשתמש באיזושהי כתובת שכבר שמורה אצלי בזיכרון. אחרי שעשיתי את זה, אז אני יכול להגיד גם מה הסכום שאני רוצה לשלוח. אז אם הציגו לי קוד שכבר כולל בתוכו סכום, אז אני לא צריך להקיש סכום בנפרד, כן, זה כבר מופיע, אבל אם לא היה סכום, אז אני ארשום כמה אני רוצה לשלם. עכשיו, עוד משהו שצריך להכיר פה, זה את העניין של העמלות פעולה, transaction fees. למעשה, כשאני יוצר טרנסאקציה ומשדר אותה ברשת, בשביל שהיא תאושר סופית, אני צריך שאיזשהו קורא, מיינר, ברשת, יכניס אותה לתוך בלוק. עכשיו, הסיבה שהוא יעשה את זה, זה כי אני בעצם משלם עמלה בפעולה שאני עושה, הקורא שיכניס את הפעולה הזאת לבלוק, יקבל את העמלה. ואני בוחר איזו עמלה לשלם, כל שאני משלם עמלה יותר גבוהה, כך יש יותר תמריץ לקוראים להכניס אותה, וכך היא תיכנס יותר מהר. עכשיו, כמה עמלה צריך לשלם בשביל שזה באמת יהיה מהיר, זה מאוד תלוי בעומס הרשת באותו רגע. היו זמנים שהרשת הייתה מאוד עמוסה, והעמלות היו גבוהות. כרגע הרשת די רגועה, אז כאילו פה אנחנו רואים איזושהי המלצה של אפליקציה, בזמן שבו עשיתי את התצלום מסך הזה, באותו זמן זה היה נגיד 14 אגורות, ושזה ייכנס תוך פרק זמן סביר. כמובן אפשר פחות או יותר, בסדר, אז עכשיו אני אכנס קצת יותר לעומק על כל מיני סוגים של ארנקים, ודרכים לשמור את הביטקוין. עכשיו, אחד הדברים הכי בסיסיים שצריך להכיר בהקשר הזה, זה משהו שנקרא סיד, שזה בעצם רצף של 12 מילים, כמו למשל המילים שרואים פה. עכשיו, למעשה, הרי מה שקרה כשהתקנתי את האפליקציה ויצאתי את הארנק, מה שהיא עשתה, היא הגרילה באקראי, לצורך העניין מילים, כן, או למעשה ביטים של מידע, היא הגרילה באקראי, והיא בעצם יכולה לייצג את הביטים האלה כמילים. מתוך המידע האקראי הזה, היא יצרה מפתחות פרטיים שמקושרים לכתובת. למעשה, כל כתובת כזאת מקושרת לאיזשהו מפתח פרטי, שזה גם איזושהי פיסת מידע דיגיטלי. מה שהופך את הכתובת לשלי, זה שלי ורק לי יש המפתח הפרטי המתאים. אז כמו המפתח זה משהו שיצרה מתוך המידע שהיא גרילה, ויצרה את זה באופן דטרמיניסטי. כלומר, אם נגיד הטלפון שלי קרה לו משהו, התקלקל, נשבר, נשרף, הלך לאיבוד, נגנב, אז אחרי זה נכון, אוקיי, קודם כל, לפני שהוא נשרף, אז היה כדאי מאוד, יש פה אפשרות בתפריטים של אפליקציה, שהיא תראה לי את ה-12 מילים, את הסיד, בעצם את הדבר שממנו נוצרו כל המפתחות. אז אחרי שהוא נשרף, אני יכול לקחת אותן מילים, להכניס אותן לתוך טלפון אחר, כן, זה יכול להיות אותה אפליקציה, זה יכול להיות אפליקציה אחרת, זה יכול להיות תוכנת מחשב, אבל ברגע שאני אכניס את אותן מילים, אז מתוכן ייווצרו אותן מפתחות עם אותן כתובות, ואז אם יש לי ביטקוינים בכתובות האלה, אז בעזרת זה אני אוכל לקבל גישה אליהם. אבל אם לא שמרתי את הסיד, ואז המכשיר שלי נשרף כשיש בתוכו כסף, אז זה חבל מאוד, אין לי שום דרך שחזר אותם. כן, אין שום מקום שאני יכול להגיד, לבקש, תשחזרו לי את הסיסמה, או תזכו אותי, או לא יודע מה, כי קודם כל, כי אם היה מישהו שיכול לעשות את זה, זה יכול גם פשוט לגנוב לי את הכסף. אז כל הרעיון הוא שזה מטבע מבוזר, אין פה בעל בית, אין מישהו שיכול לשחזר, אנחנו אחראים לכסף שלנו, ויש דרכים להיות אחראים עליו, אבל צריך לעבוד לפי ההמלצות ולפי ההוראות, אז אם לא שמרתי את הסיד, אז איבדתי את הכסף עם כמה של הטלפון, אם כן שמרתי את הסיד, אז אני אוכל לשחזר אותו, לא משנה מה קורה. עכשיו, מעבר לזה שחשוב לרשום אותו ולשמור אותו, דרך אגב, אוקיי, כן. אז מעבר לזה שצריך לשמור אותו, צריך גם שאף אחד אחר לא יקבל גישה אליו. כי אם מישהו מוצא את ה-12 מילים שלי, אז הוא יכול להכניס אותן איזשהו ארנק משלו, וכך הוא מקבל גישה למטבעות, ואז יכול למשוך אותם לעשות איתם מה שהוא רוצה. אז אני לא רוצה שזה ילך לאיבוד, אני לא רוצה שמישהו יגנוב את זה. עכשיו, בשביל זה, גם בדרך כלל מומלץ את ה-12 מילים לשמור, כאילו לרשום על דף נייר, כן? לשמור על מחשב או על הטלפון או משהו כזה, זה קצת פחות מומלץ, כי לדברים האלה אפשר לפרוץ, כל מיני הקרים וכאלה, אם אני רושם על דף נייר זה קצת יותר בטוח, וכן, אז אפשר גם לרשום את זה על כמה עותקים, כדי שאם במקרה אחד הנערות הולך לאיבוד, עדיין יהיה לי את הגיבוי הזה. אז כן, זה משהו שקיים כמעט בכל ארנק שקיים כיום, כן, כל אפליקציה יש לה את הממשק שלה, איך מוצאים את הסיד ואיך משתמשים בו לפי הצורך, זה משהו שחשוב לשמור לפני שמתחילים להחזיק סכומים גדולים. אז זה היה דוגמה של מייסיליום, שהוא מייצג את הקטגוריה של ארנקים לטלפון, ויש כל מיני אפשרות נוספות. קודם כל, פה יש לנו דוגמה של תוכנה שנקראת ביטקוין קור, זאת התוכנה הסטנדרטית של ביטקוין, שמי שמפעיל אותה, אז לא, כאילו תוכנה למחשב, כן? לכל המערכות והפעלה הפופולריות. אז מי שמפעיל את זה, אז לא רק שיש לארנק ביטקוין, הוא למעשה גם מפעיל צומת ביטקוין על המחשב שלו, ושצומת ביטקוין זה משהו שמתקשר מהרשת ומקבל מידע על כל הטרנסאקציות ביטקוין שנעשות, ומפיץ פעולות שהוא שומע עליהן וכולי, שזה מצד אחד היתרון של להפעיל צומת מלא מהתוכנה הזאת, זה שככה יש לך הרבה יותר ביטחון, כאילו כשאתה מקבל ביטקוין, יש לך יותר ביטחון שבאמת קיבלת וזה לא מזויף, ושהביטקוין שקיבלת זה באמת הביטקוין שהסכמת להשתמש בו, יש פה כל מיני עניינים עדינים קצת של המשילות של ביטקוין, ואיך החוקים שלו נקבעים וכולי, אז אם אני מפעיל את זה, אז אני שחקן מן המניין בכל המערכת הזאת, אני יכול לוודא שהכל מתנהל בדיוק לפי אוסף חוקים שהסכמתי להם. בסוגים אחרים של ענקים, אז יש קצת יותר אלמנט של אמון במישהו שנמצא מאחורה ובעצם מביא לי את המידע, אני לא בודק את כל המידע בעצמי, אז יש פה סיכונים מסוימים, וגם באחת ההרצאות הקודמות בסדרה, הוא דיבר, תאמר, הסביר באמת למה צריך להריץ צומת. החיסרון הגדול של התוכנה הזאת, זה שהיא די כבדה, כן, אם מפעילים אותה בצורת ברירת מחדל, היא תופסת איזה 200 ג'יגאבייט על הדיסק, ולפני שמתחילה בכלל לפעול, צריכה להוריד את כל 200 ג'יגאבייט האלה, ולבדוק, בעצם לבדוק את כל ההיסטוריה של כל מה שקרה בביטקוין אי פעם, לראות שהכל תקין, ושאף אחד אי פעם לא עשה איזושהי רמאות מתישהו, ורק ככה בעצם מגיעים לביטחון שהכל תקין, אז זה משהו שהוא קצת כבד, זה לא משהו שאפשר להריץ על כל מכשיר, וזה גם משהו שלוקח זמן, יש לזה את היתרונות והחסרונות שלו. עכשיו פה יש לנו דוגמה של תוכנה שנקראת אלקטרום, שזה מה שנקרא ארנק קל, או בשם הרשמי ארנק SPV, שהוא עושה קצת פחות בדיקות מהביטקוין קור, כאילו עדיין יותר בדיקות ממה שיש באפליקציות לטלפון, פחות מצומת מלא, מי שמפעיל את זה יש לו איזשהו ביטחון סביר שביטקוינים שמקבלים באמת ביטקוינים אמיתיים, לדעתי זה מספיק טוב, כי לדעתי האדם הרגיל מן היישוב יכול בהחלט להסתפק במשהו כזה, אבל חוץ מזה זה פשוט ארנק למחשב שאפשר לקבל איתו, לשלוח אותו וכולי, וכמובן הוא גוזל להרבה פחות משאבים מהצומת, כן, בניגוד לצומת שצריך איזה 200 ג'יגאבייט, זה כאילו כמעט ולא צריך שום דבר. עכשיו, עוד אפשרות זה ארנקי נייר. אז כאילו גם ביטקוין קור, גם אלקטרום, גם עוד דברים דומים אליהם, זה תוכנות למחשב, ולמחשב יש תופעה של האקרים שפורצים בכל מיני דרכים, וירוסים, קילוגרים, כן, גם אם, כאילו למעשה, בתוכנות האלה, כל המפתחות נשמרים כאיזשהו קובץ על המחשב, ואפשר להגן עליו בסיסמה, אבל יש גם שיטות לאקרים להתגבר על הסיסמה, באמצעות קילוגר שרואה מה הקלטתי על המחשב, ויש סכנה מסוימת לפריצה. לעומת זאת, אני עדיין לא שמעתי על האקר שיודע לפרוץ לדף נייר, וכן, אפרופו ארנקי נייר הזה, אוריה העביר לא מזמן הרצאה בסדרה הזאת על יצירת ארנקי נייר. הרעיון הבסיסי הוא לקחת מחשב מנותק מאינטרנט, לייצר עליו את המפתחות והכתובות המתאימות. דרך אגב, מה שאנחנו רואים פה, כל שורה כזאת, יש פה בצד שמאל את הכתובת, ובצד ימין את המפתח המתאים לה. כאשר הכתובת זה מידע שהוא לא לגמרי סודי, כלומר זה גם משהו שאני כנראה לא רוצה לפרסם בכל העולם, אבל זה שמי שיש לו את הכתובת, הוא לא יכול לפי זה לגנוב לי את הכסף. אם לעומת זאת מי שיש לו את המפתח שלי, אז הוא כן יכול לגנוב את הכסף, אז כדאי מאוד שאני לא אפרסם את זה. אז כאמור, יצרתי את המפתחות האלה במחשב מנותק מהאינטרנט, הדפסתי על דף נייר, אפשר בכמה עותקים אם רוצים, וזהו, וזה טוב בעיקר לחסכונות לטווח ארוך. כן, אם אני רוצה לקנות עכשיו כמה ביטקוינים, ושיהיה לי לפנסיה לעוד 30 שנים, אז זה פתרון שהוא מצוין, כן, אני שם פה את הביטקוינים, שם את הדף באיזה כספת או משהו, וזהו. עכשיו, אם אני רוצה להשתמש בביטקוינים האלה באופן שוטף, אז ארנק נייר זה קצת פחות מתאים לזה, כן? כלומר, מתוך הנייר עצמו, אני לא יכול לשלוח את הביטקוינים, בשביל להשתמש בזה אני צריך להכניס את המפתח לתוך איזשהו מחשב, וברגע שאני עושה את זה, אז כבר רמת הבטחה של זה יורדת, אז זה לא משהו שמתאים לשימוש שוטף. כמובן, אפשר לשלב, כן? מישהו שרוצה גם להשתמש ביטקוין וגם לחסוך לטווח ארוך, יכול את החסכונות לשים בארנק נייר, ואת השימוש השוטף לשים באיזה משהו אחר. אז פה זה דוגמה לארנק חומרה, ספציפית מכשיר שנקרא טרזור. עכשיו, האמת, יש לי פה איפשהו כזה אחד אני יכול להדגים מי צריך, אבל במת העיקרון, ככה זה נראה, זה מכשיר קטן, שיכול להתחבר למחשב דרך קבל USB. עכשיו למעשה הדבר הזה, כאילו אתם רואים כאילו, זאת אצבע של בן אדם, אז זה לא גדול הדבר הזה, אבל זה למעשה מחשב קטן, שמחזיק בתוכו מעבד והכל, והוא יודע ליצור מפתחות ולשמור אותם ולחתום במצואותם. כן, אני לא הזכרתי שמה שעושים במפתחות האלה, בעצם האפליקציה עושה איתם איזשהו חישוב שבעצם יוצר חתימה דיגיטלית, שמוכיחה שהבעלים של המפתח אישר איזושהי פעולה מסוימת. אז הטרזור מחזיק בתוכו את המפתחות ומסוגל לחשב חתימות, ולמרות שהוא מתחבר למחשב ב-USB, הדרך שבה הוא מתקשר עם מחשב היא מאוד מוגבלת. כן, אז מה שכן יכול לקרות זה שהמחשב ישלח למכשיר הזה טרנסאקציה שרוצים לחתום עליה. כן, אז כאילו יש, הדבר הזה יכול או לעבוד עם איזשהו ממשק ארנק של החברה עצמה, הוא יכול להתחבר גם לארנקים אחרים, למשל לאלקטרום. אז מה שזה אומר, זה שאני משתמש באותו ממשק של התוכנה אלקטרום, אבל במקום שמפתחות יהיו על המחשב שלי, המפתחות יהיו בתוך הטרזור. ואז כשאני רוצה לשלוח למישהו ביטקונים, אז המחשב לבדו לא יכול לחתום על הפעולה, כי אין לו מפתחות, הוא דרך הקבל USB שולח לטרזור את הנתונים לטרנסאקציה, ומבקש בוא תביא לי חתימה. ואז הטרזור מציג לי בדיוק על מה אני הולך לחתום. הוא אומר שאנחנו רוצים להעביר כך וכך ביטקונים לכתובת הזאת, והוא לא יחתום עד שנוחץ איזשהו כפתור פיזי שנמצא לטרזור עצמו. ואז אחרי שלחצתי, הוא יחשב את החתימה, יעביר אותה דרך ה-USB למחשב, ואז המחשב יכול להפיץ את החתימה הזאת ברשת. עכשיו, גם אם המחשב שלי נגוע בווירוסים, יש איזשהו הקר שבאותו רגע פרץ אליו ושולט בכל דבר ודבר במחשב, אז אני לא אבד את המטבעות שלי, כי רק מהמחשב המפתח לא שם. עכשיו, אם במקרה המחשב, כאילו בגלל שההקר שולט בו, מנסה לשלוח לטרזור פקודה, בוא תביא לי בבקשה את המפתח הפרטי, הטרזור לא יעשה את זה. הטרזור בשום מצב לא יעביר את המפתח הפרטי, הוא רק שומר את זה בעצמו. הוא יכול להעביר חתימה אם אני אישרתי, אבל הטרזור מראה לי על מה אני הולך לחתום. כן? כלומר, אחד הדברים שבהם ההאקר היה יכול לנסות לעשות, זה לסדר אותי, כן? להגיד לי שאני חותם על משהו אחד, כשבעצם אני חותם על משהו אחר. כן, למשל, אמרנו שההאקר שולט על כל מה שקורה לי במחשב, אז על המסך של המחשב יכול להיות כתוב לי, אנחנו עכשיו מעבירים כסף לכתובת X, אבל אז בעצם הפקודה שהולכת לטרזור, אנחנו רוצים להעביר ביטקוין לכתובת Y, ואז אני אחתום על משהו אחד, כשחשבתי שאני חותם על משהו אחר, זה לא יקרה, בגלל שלטרזור יש מסך, ואני לא סומך על מה שמופיע לצג מחשב שלי, אני סומך על מה שמופיע לטרזור, והוא אומר לי בדיוק לאן הוא שולח. אז לכן לא אמור לקרות מצב של פריצות לדברים כאלה, כמובן שום דבר לא ב-100% בטוח, ויכול להיות שהטרזור לא עושה את מה שהוא אמור לעשות, אז זה כן, סיכונים תמיד קיימים, אבל לפחות ברמה פשוטה, גם אם המחשב שלי שורץ וירוסים ושולט בהאקר, אז לא אמורה להיות שום בעיה. וכמובן זה הרבה יותר נוח להשתמש בזה מאשר בארנק נייר, כן? כי זה משהו שכן מתחבר למחשב, ופשוט כל פעם כשאני רוצה לחתום על משהו, אני רק לוחץ פה על כפתור, וזה כן משהו שיכול לשלב בעצם בין העולמות, כן? הנוחות של תוכנה למחשב עם הבטחה שדומה לארנק נייר. עכשיו, אם אני רוצה עוד יותר להשתדרג ולהגיע להבטחה עוד יותר גבוהה, אז יש מושג שנקרא מולטיסיג, שזה בעצם כתובת ביטקוין או ארנק, שאין לה מפתח אחד, אלא יש לה כמה מפתחות, וצריך חתימות מכמה מפתחות בשביל להוציא כספים מהכתובת. כן, הסידור הכי נפוץ זה 2 מ-3, כלומר שיש 3 מפתחות, בשביל להוציא כספים מהכתובת, צריך חתימות משניים המפתחות. ואז כאילו יש כל מיני דרכים להשתמש בזה, אני יכול להשתמש בזה כשכל המפתחות האלה נמצאים אצלי, אבל במקומות אחרים אצלי, כי אני יכול מפתח אחד להחזיק על המחשב, מפתח אחד על נייר, מפתח אחד בטרזור, או כל מיני קומבינציות כאלה, ואז גם אם קורה מצב שאחד המפתחות נגנב, אז הגנב לא יכול לעשות עם זה כלום, כי בשביל להוציא את הכסף הוא חייב שני מפתחות. ולהשיג שני מפתחות ששמורים במקומות שונים, זה כבר הרבה יותר קשה. וגם אם חס וחלילה הולך לאיבוד, אחד המפתחות שלי עדיין יש לי גישה לכסף, כי עם השניים הנותרים אני יכול לעשות את זה. אז כאמור, אפשר לעשות סידור שבו כל המפתחות אצלי איכשהו, יש גם סידורים שבהם אני נעזר באיזשהו צד שלישי, כן? יש חברה שנקראת ביטגו, שנותנת שירות כזה, שמה שקורה זה דבר כזה. יש מפתח אחד שנמצא אצלי על המחשב שלי לצורך העניין, יש מפתח אחד שנמצא אצל החברה הזאת, אצל ביטגו, ויש מפתח אחד שנמצא בגיבוי, אפילו נגיד איזשהו דף נייר שמור בתוך כספת וכולי. עכשיו, מה שקורה זה דבר כזה. קודם כל, ביטגו לא יכולים לגנוב לי את הכסף, כן? יש לי מפתח אחד, צריך שניים בשביל להוציא כספים. אני, בשימוש השוטף שלי בארנק הזה, כל פעם כשאני רוצה להעביר כסף, אז אני חותם על הפעולה עם המפתח שלי. ביטגו מוודאים שהפעולה הזאת נראית איכשהו היא הגיונית, ואז חותמים, ואז עם החתימה שלי, החתימה של ביטגו, הכסף עובר. עכשיו, אם קרה מצב שאני איבדתי את המפתח שלי, אז אני הולך לגיבוי, ועם המפתח של הגיבוי והמפתח של ביטגו, מוצאים את הכסף. אם קרה שביטגו קרסה, פשטה רגל, איבדה את המשהו, לא יודע מה, אז אני, המפתח שלי הרגיל, והמפתח של הגיבוי, יכול להוציא את הכסף. ככה יש איזשהו שוב ניסיון להנאה משני עולמות, שמצד אחד ביטגו כן עוזרים לי, וכן עושים איזשהו פיקוח לעסקאות, ומנסים למנוע מצב שבו פרצו לי למחשב וגנבו את הכסף. מצד שני, הכסף לא יושב אצלם, כל עוד אני בסדר, אז הם לא יכולים לגנוב אותו, הם לא יכולים לאבד אותו, וכמובן פה הזכרתי שניים משלוש, אפשר לעשות מולטיסיג של 3 מ-5, או כמה שרוצים, וכן, ומי שבאמת פרנואיד ורוצה להגיע להבטחה, צריך לעשות משהו כזה. מאפשרות הכי בטוחה, נעבור לאפשרות שאולי הכי פחות בטוחה, שזה מה שנקרא ארנקי צד שלישי, או הוסטד, או קסטודיאן, שפה יש לנו דוגמה של קוינבייז, שזה איזושהי חברה די פופולרית, שהם למעשה מתפקדים כמו בנק. במקום שאני מחזיק אצלי ארנק ושומר למפתחות שלי והסיד והגיבוב ולא יודע מה, הם שומרים בשלי את הביטקוינים. כן, אני מביא את הביטקוין להם, הם רושמים את זה לזכותי, כן, יש לי חשבון אצלם, אז מפקדים כך וכך ביטקוינים בחשבון, אבל זה ביטקוינים שלהם, כן, שהם מחזיקים. ובעיקרון, מבחינת הממשק, זה אמור לעבוד כמו ענק רגיל, כי אני יכול לעשות רסיב, אני יכול לעשות סנד, כשבעצם אני מבקש מלשלוח את הביטקוינים לאן שאני רוצה, בשביל לשלם על הצ'יטוס או לא יודע מה, אז הם, ברגע שהם קיבלו את הבקשה הזאת, הם באמצעות מפתחות שנמצאים אצלם, אמורים לחתום ולהעביר הלאה. עכשיו, היתרונות הן שזה אמור להיות יותר פשוט, וגם פה כן יש על מי לסמוך, ואם אני איבדתי משהו, אז הם יכולים לשחזר את הכל, כי הכל נמצא אצלם, כן? זה לא שאני שולט במטבעות. מצד שני, זה אומר שאני צריך לסמוך עליהם באופן מלא, גם על היושרה שלהם וגם על הקומפטנס שלהם. אם במקרה הם איבדו את המפתחות שלהם למטבעות, אז חבל, כן? גם אם ממש ירצו, לא היה להם מאיפה להביא לי את המטבעות, וזה משהו שלי אין עליו שליטה, כן? אני יכול להיות הכי בסדר בעולם, ופשוט קוינבייז איבדו את זה. יכול להיות שיפרצו עליהם, כן? כל ארנק כזה שמחזיק כספים של המון אנשים, יש לו מטרה מאוד גדולה לגב, האקרים מאוד אוהבים את זה, ויכול להיות שיפרצו עליהם ויגנבו הכל. וזה משהו שקרה הרבה לאורך ההיסטוריה, כן? מאז שאני זוכר את ביטקוין, היו ארנקים כאלה הוסטד, ופרצו אליהם, ואנשים איבדו הרבה כסף, ואם נעשה סטטיסטיקה, כנראה שנראה שמישהו ששמר את הביטקוינים שלו בעצמו, הרבה פחות סביר שהוא יאבד אותם, מאשר מישהו ששמר את הביטקוינים באיזושהי זירת מסחר, או ארנק קסטודיאן, וגם ברגע שהם מחזיקים את הכסף, הם יכולים גם להפעיל צנזורה. כן, נגיד שאני אומר, טוב, תשלחו את הביטקוינים לכך וכך, ואז הם יגידו, לא, אנחנו לא יודעים לאן אתה שולח, זה חשוד, זה משהו, אנחנו לא מוכנים לשלוח. כן, משהו שמאוד דומה למה שהזכרתי שהבנקים עושים היום בהעברות של שקלים, אז כשהביטקוינים מוחזקים אצלם, אין שום סיבה שהם לא עשו את זה, ויכול להיות שאו בגלל רגולציה, או בגלל פחד מרגולציה, הם יעשו את זה. אז במצב כזה אנחנו לא באמת שולטים בכסף שלנו, שזה מעבר לבעיות שיש בזה בפני עצמו, זה גם משהו שהוא קצת מוזר, כן? כי הרי אם בכלל אמרתי, אני רוצה להשתמש בביטקוין, אני רוצה להחזיק ביטקוין, אני מאמין בעתיד שלו, למה שאני רוצה להשתמש משהו שמנוגד לכל העקרונות שלו? אז לדעתי זה פתרון שהוא ממש לא מומלץ, למרות ששוב, קוינבייז עצמם, עד כמה שאני יודע, הם אחלה, והם כן שומרים על הכסף בצורה טובה, וגם כשהם עברתי הרצאה שלהם שמסברים את כל התהליכים שלהם, אני די התרשמתי לטובה, אבל אף על פי כל זה, אני חושב שזה מודל מומלץ בכלל. ואף על פי כן, יש הרבה שכן משתמשים בזה לצערי. עכשיו, יש עוד מודל שאני רוצה לדבר עליו, וזה משהו שנקרא ארנק היברידי, שמנסה איכשהו לשלב בין עולמות של הנוחות של ארנק קסטודיאן, לבין הביטחון האישי והעצמה האישית, של ארנק בשליטת המשתמש. עכשיו, זה מודל שמנסה לשלב בין עולמות, לדעתי הוא לא עושה את זה בצורה טובה, הרעיון הוא מאוד פשוט. בדומה לארנק קסטודיאן, פה יש אתר, יש חברה, יש איזה מישהו שיוצא אצלו חשבון ועושה משהו, אבל הם לא מחזיקים את המטבעות, כן, המפתחות לא נמצאים אצלם אלא אצלי, והדרך שבה זה עובד, למעשה, הארנק שלי, עם כל המידע וכל המפתחות, יושב אצלם בשרת בצורה מוצפנת, עם סיסמה שהם בעצמם לא יודעים אותה. כן, אז אם הם ירצו לגנוב לי את המטבעות, הם לא יכולים, כי הם לא יודעים את הסיסמה לארנק. ומצד שני, אני לא צריך לשמור בעצמי את הארנק, כי הוא שמור אצלם, כל מה שאני צריך לשמור זה את הסיסמה, כן? את הסיסמה רק אני יודע, ובאמצעות ארנק ששמור אצלם, והסיסמה שאני יודע, אני יכול לגשת למטבעות. עכשיו, מבחינה טכנית, כל הפתיחה של ארנק מתבצעת בצד שלי, כן, בצד קלייד, כן, אז כשאני הולך לאתר אינטרנט שלהם, ואני מקיש את הסיסמה, אז הסיסמה לא עוברת אליהם, כי שוב, אם הם ידעו את הסיסמה, הם יוכלו לגנוב לי, הסיסמה נשארת אצלי, מעלה על הדפדפן שלי, מצאו את הסיסמה והארנק, אז הדפדפן פותח את זה, מוצא את המפתחות ועושה מה שצריך, אז ברמת הבסיס זה כן עובד, כן, הם לא יכולים לגנוב לי את הכסף, הם גם לא יכולים לאבד, כי בנוסף לזה שהם שומרים עותק של הארנק, אני יכול גם בעצמי לשמור גיבוי, לשמור גם אצלי את הקובץ של הארנק, שזה לא ישמש לשימוש השוטף, אלא לגיבוי למקרה שמשהו יקרה להם. אז על פניו זה נשמע כמו מודל שיכול לעבוד, אבל יש איתו כמה בעיות. הבעיה היותר גדולה לדעתי, זה שהוא מטעה ומבלבל, ואנשים רואים אתר, כן, מעוצב, יפה, וגם נכנסים אליו עם חשבון וסיסמה וזה, אז זה גורם לאנשים, בעיקר למתחילים, חושב שזה כמו כל אתר אינטרנט אחר בעולם, שאם אני מאבד את הסיסמה, אני עושה שחזור סיסמה והכל בסדר, פה אין שום אפשרות לשחזר את הסיסמה, כי הם לא יודעים את הסיסמה, והסיסמה היא רק אצלי, אז אם איבדתי את הסיסמה וגיבויים וכל זה, אז הלך הכסף. ומהאופן שבו אתה מסוג הזה בנוי, זה מבלבל, ואנשים חושבים שהם כן בטוחים, כשהם לא, והם עושים טעויות, כן, בארנקים שהם אולי קצת פחות ידידותיים למשתמש, אבל הם גורמים חשוב להבין שאני בשליטה, ופה יכולות להיות כל מיני הנחות נכונות, הנחות לא נכונות שיגרמו לאנשים לעשות טעויות. עכשיו, עוד עניין זה שיש יותר דרכים לכל מיני הקרים לתקוף דבר כזה, מאשר כל מיני מודלים אחרים, כן, אז למשל, נגיד שאני מנסה להתחבר לאתר שלהם, ובעצם יש איזשהו האקר שעשה Man in the Middle Attack, כן, שהוא נמצא ביני לבינם, והוא מתחזה אליהם, ואני חושב שהגעתי לאתר שלהם, וכתבתי את הסיסמה, ובעצם הגעתי לאתר של איזשהו האקר, וכך הוא גנב לי את הכסף. וגם יכול להיות מצב שהם שינו את הקוד, כן, למעשה כל פעם כשאני מתחבר לאתר הזה, דפדפן שלי מוריד את הקוד של התוכנה שפותחת את הארנק, ויכול להיות שהקוד הזה השתנה, ובשוגג או בזדון יש שם איזה משהו שגורם לי לאבד את הכסף, וזה כאמור קורה כל פעם כשאני נכנס לאתר, כן, להבדיל, אם זה ארנק שהוא תוכנה שאני מתקין על המחשב, אז סבבה, אז כשאני מתקין, אז כדאי שנוודא שזה הארנק האמיתי, ושאין בג או הק או לא יודע מה, אבל בדקתי את זה פעם וזה בסדר, כי אני יכול אחרי זה להשתמש בארנק עוד 100 פעמים, זה תמיד עם אותה תוכנה שהתקנתי במקור אז, והכל בסדר. להבדיל פה, שכמור כל שימוש ושימוש עושה את הכל מחדש, ואני לא הולך כל פעם כשאני משתמש בארנק לבדוק שהכל בסדר, אז הסיכום הוא שיש הרבה יותר דרכים לפרוץ למודל הזה מאשר לארנקים אחרים, ולכן גם זה לדעתי לא מאוד מומלץ. עכשיו, אז אני רק אגיד בקצרה שאחרי שקנינו ביטקוין ואחרי ששמרנו אותם, יכול להיות שבאיזשהו שלב נרצה גם למכור אותם, זה כמובן לא חובה, כן, אפשר להחזיק את הביטקוינים עד שכל העולם ישתמש בהם ואז פשוט נשתמש בהם, לא נצטרך למכור אותם, אבל אם מישהו רוצה למכור ביטקוין, האפשרות קיימת. אני חושב שזה חשוב ועקרונית שאפשר לעשות את זה, כי בן אדם לא רוצה לקנות משהו שהוא לא יודע שהוא אחרי זה יכול למכור את זה, כן, ואם זה משהו כזה, שכן, הרי אנשים, רוב האנשים בעולם על שקלים ודברים כאלה סומכים, אלא ביטקוין לא תמיד סומכים, אז להביא את השקלים שאנחנו מאמינים בהם, לקבל ביטקוינים שאנחנו לא יכולים אחרי זה לעשות את התהליך ההפוך, זה קצת מחשיד, וגם הרבה סקאמים בנויים באופן כזה, כשלהכניס כסף אפשר, להוציא אי אפשר, אבל כן, מי שמאוד אוהב שקלים, יכול למכור ביטקוין לשקלים, ולמעשה כל אחת מאפשרות שהזכרתי בהתחלה לקניית ביטקוין, אפשר להשתמש בה גם למכור ביטקוין, כל החלפנים, כל הבורסות וזה, אפשר למכור ביטקוין, וגם יש נזילות, כן, יש מספיק אנשים שרוצים לקנות ביטקוין, לא חסרה נזילות בשוק, אבל כן, אבל משהו שצריך לשים לב אליו, גם לפני המחירה, אבל בעיקר אם רוצים למכור, זה כל העניין של המיסוי. כן, אם יהיו לי שקלים וקניתי ביטקוין, זה לא אירוע מס, אני עקרונית לא חייב לדווח על זה שום דבר. ברגע שאני מוכר ביטקוין, אז זה כן אירוע מס, ואני צריך לדווח על המחירה ולשלם מס רווחי הון וכולי. עכשיו, שזה משהו שכדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע, כן, יש כבר כל מיני רואי חשבון ויוצא מס שכבר מכירים את התחום, יודעים גם את כל הטריקים ומתי כן לשלם מס, מתי לא לשלם מס, איך לדווח וכולי. אז מי שרוצה להתעסק עם כל דברים כאלה, כדאי שידבר עם איש מקצוע בתחום המיסוי, כאשר שוב, למרות שעל פניו זה קורה רק כשמוכרים את הביטקוין, גם במעמד הקנייה כדאי לדבר עם מישהו, כי יש כל מיני טריקים גם של רשות המיסים שהם עושים, אז כדאי לשים לב לזה ולא לזנוח את זה, כי אם יש לכם חבות מס, אז עדיף שאתם תפנו לרשות המיסים ולא שהם ימצאו אתכם. אם יש איזו שאלה שניים,
אני רציתי לשאול על ההבדל בין ארנקים כמו מייסיליום ופייפר וולט, שאתה ראיר את הפאבליק קי, פרייבט קי, ובמייסיליום בגדול יש סיד של 12 מילים, ועד כמה שאני יודע הוא מייצר כל פעם איזה פיירים חדשים, ומה ההבדל ביניהם ואיך זה עובד, ואם אני רוצה לעבור ארנק.
אז אוקיי, אז יש פה כמה אלמנטים, אז קודם כל השיטה הזאת עם הסיד ו-12 מילים, זה מה שנקרא ארנקי HD, היררכיקל דטרמיניסטיק, ששם באמת במקום, אוקיי, בואו נדבר קודם על השיטה הישנה, כן, פעם לא היה סיד, לא היו ארנקי HD, מה שהיה זה שכל פעם התוכנה הייתה מגרילה באקראי איזשהו מפתח, משתמשת בו, ואז בעצם אם היו לך 100 כתובות, היית צריך 100 מפתחות שכל אחד מהם נוצר בנפרד, וצריך לשמור אותו בנפרד, כן, אז גם אם היינו משתמשים בביטקוין קור באותה תקופה, אז הקובץ של הארנק היה כל הזמן גדל כשהוא יוצר כתובות חדשות בשם את המפתחות שלהם. עכשיו גם הדוגמה שנתתי של הארנק נייר משתמשת בשיטה דומה שמגרילים בעצם מפתחות בלתי תלויים וכתובות בלתי תלויים, וזה ככה. עכשיו, רוב הארנקים תומכים ב-HD, אז הם מגרילים פעם אחת סיד, שזה נגיד 128 ביט ברוב המקרים, ומתוכו באופן דטרמיניסטי הם מחשבים מפתחות, ואז גם אם יצרתי מיליון כתובות, ולכל כתובת יש מפתח משלה, אבל לא צריך לשמור את כל המיליון מפתחות, אני רק שומר את הסיד, ומתוכו אפשר כל פעם מחדש לשחזר את כל המפתחות. אז זה משהו שבעיקר מקל על הגיבוי, כי גם לא רק בשיטה הישנה, לא רק שהגיבוי גדל כל פעם, גם צריך לעדכן אותו כל פעם. כן, נגיד שפעם אז הייתי לוקח את הקובץ ארנק ושומר באיזושהי כספת קבורה בתוך איזושהי אדמה, לא יודע מה, ואז המשכתי להשתמש בארנק, יצרתי עוד כתובות, אז הגיבוי שלי מקודם כבר לא רלוונטי, אני צריך לעשות את כל התהליך מחדש. ברגע שמשתמשים ב-HD, אז אותו גיבוי ששמעתי פעם אחת, יכול להיות תקף לנצח.
אז בעצם כל טרנסקציה מייצר כתובת חדשה, public private.
אז אוקיי, בדרך כלל כן, עכשיו תראה, לא, זה לא חייב להיות ככה, אבל ההמלצה היא לא למחזר כתובות, אלא ליצור כתובת חדשה כל פעם, ורוב הארנקים עושים את זה אוטומטית, בגלל שזה מומלץ משתי סיבות, א', זה עוזר לשמור על פרטיות. אם אני אשתמש באותה כתובת כל פעם, זה יהיה הרבה יותר קל לעקוב אחרי לראות מה עשיתי ולמה, ויש גם עניין של חסינות למחשבים קוונטיים, שזה כנראה יטריד אותנו רק עוד 20 שנים, אבל כבר מעכשיו עדיף להיזהר.
אוקיי, אז פייפר וולט.
אז כאילו, תראה, גם פייפר וולט שהוא במהות, כלומר שיצרתי על מחשב מנותק והתפסתי על דף נייר, גם הוא יכול להיות HD, כן? אני יכול לייצר סיד, ופשוט לשמור על דף נייר את הסיד, כן? וממנו ליצור כתובות שנשתמש. אבל כן, אבל פשוט האפליקציה הכי נפוצה לשימוש בארנקי נייר, הברירת מחדל שם זה לא לעבוד לפי סיד, אלא לפי מפתחות נפרדים.
האם שאני מעביר את זה לטרזור שלי, הסכום שב-B2C הופך לאפס?
אז אוקיי, אני מקווה ששמעו את השאלה להקלטה, בכל מקרה, אז אוקיי, אז אני, כשאני רוצה, נגיד, למשוך את הביטקוין שלי מ-B2C, אז אני מחליט כמה למשוך, כן? כלומר, אם נגיד, קניתי ב-B2C 4 ביטקוינים, בגלל שזה בורס, אז בתור התחלה הם מחזיקים את 4 ביטקוינים אצלם, ואז אני יכול להחליט כמה אני רוצה למשוך, כי אני יכול לתוך הטרזור שלי או לתוך כל ארנק אחר שלי למשוך ביטקוין אחד, ואז ישארו לי ב-B2C 3 ביטקוינים. אבל אם אני מושך את כל 4 ביטקוינים, אז כן, אז המאזן שלי ב-B2C יהיה 0.
איך אני מעביר את הכסף, את הביטקוין או את הקריפטוקורנסי מה-B2C לטרזור?
אוקיי, זה דרך הממשק שלהם, כלומר, באתר של B2C, אתה תחפש אפשרות משיכה, או באנגלית withdraw, ואז כשאתה הולך לאפשרות הזאת שם, אז ישאל אותך כמה למשוך, לאיזה כתובת, ואז כאילו מתוך הטרזור ענק, אתה מוצא מה הכתובת שלך, באתר של B2C אתה רושם, זאת הכתובת שלי, זה הסכום שאני רוצה למשוך, ואז אתה יוחץ על כפתור אישור, ואז הוא שולח לך. כן, ושוב, חשוב להבין שברמת העיקרון, הביטקוינים יושבים אצל B2C, מה צריך לעשות בשביל שמשלחו לכל אותם, זה די בינם לבינך, וכמור יש למטר, שדרכו פשוט לאחת האפשרויות בממשק.
יש מקום שמופיע בו דף הוראות למי שרוצה לעשות עסקה פרטית, איך לעשות אותה בצורה הבטוחה ביותר עבורו, גם בתור קונה וגם בתור מוכר.
אז תראה, כן, אני חושב שקיימים דברים כאלה, למרות שכבר זמן מאז שפעם אחרונה ראיתי משהו כזה, פשוט כי כמו שאמרתי, לדעתי זאת לא השיטה הכי מומלצת לעשות מאדם לאדם, אפילו עם כל ההמלצות והזרות וזה, אין זה לא הכי מומלץ. גם דרך אגב, באמת יש עוד חיסרון שלא ציינתי של עסקאות פרטיות, שנגיד שקניתי ביטקוין מאיזשהו בן אדם ברחוב, אחרי שנה אני רוצה למכור את הביטקוין הזה, לקבל נגיד שקלים אצלי בחשבון בנק, אז הבנק ישאל, אוקיי, מאיפה הביטקוין הזה? נגיד, כן, קניתי מאיזה מישהו ברחוב, זה לא יעשה לב הרבה רושם, והוא יגיד, לא, אנחנו לא מוכנים שתכניס שקלים תמורת הביטקוין הזה, יש פה חשד להלבנת הון וכולי. אז כשקונים ביטקוין מישהו מסודר, זה גם יכול לעזור לך בעתיד, בהתממשקות, גם רשויות המס, גם בנקים, גם כל מה שצריך, זה יותר, יראו את זה בעין יפה. עכשיו, כמובן, יש גם כאלה שדווקא רוצים להיות נגד כל זה, וכן, להיות במחתרת, אבל לדעתי זה סתם יסבך אנשים לעשות עסקות כאלה בין אנשים, לכן זה לא משהו שאני מאוד ממליץ עליו, ולכן גם אני לא אקטיבית מקדם דפי הוראות כאלה, אבל אפשר למצוא. יש גם קבוצות בפייסבוק, שזה מה שאני עושות, מפגישות בין קונים ומוכרים, ובדרך כלל בהן יש איזשהן המלצות כאלה אחרות. אתה יודע, זה גם קצת בעייתי לתת המלצות, כי אם אתה נותן המלצה ומישהו פועל לפיה ועדיין קורה משהו, אז יכולים לתת לו אחריות וזה. אז תודה רבה לכם. ערב טוב.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.